שבוע טוב ומבורך. אנחנו בפרק זין, פרק הענבה. מה ראינו בשבוע שעבר? שיש כבוד פנימי, דהיינו הערך האמיתי של האדם, ויש כבוד חיצוני, שזה תדמית. וככל שהאדם מלא יותר מבפנים, הוא פחות צריך את ה... ככל שיש לו כובד פנימי, משקל פנימי, הוא פחות צריך את החיצוני. וראינו שענווה היא חיצונית ופנימית, דהיינו התנהגותית והרגשה פנימית כלפי הבורא, כלפי הבריות. וראינו שענווה זה שאדם מעריך את עצמו ביושרה, לא ביותר ממה שיש בו, כפי שבני אדם נוטים להעריך את עצמם. וכמובן שיש בין הענווה לבין הגאווה הרבה הרבה דרגות ביניים, ואדם נולד עם נטייה מסוימת, יהיה לו קל יותר או קשה יותר בכל מידה ומידה, וגם בענווה זה כך. ואחר כך ראינו את ההתקשרות המוסרית, דהיינו איך התנהגות חיצונית אחרי המעשים נמשכים הלבבות משפיעה על התפיסה הפנימית. והוא דיבר על זה, שרבנו אברהם דיבר על זה, שאדם שחי בצניעות ובצמצום ברמת חיים בסיסית, זה משפיע על הנפש שלו. מה שאין כן אדם שמתנהג בפאר וברעבתנות, אז זה משפיע עליו לא לטובה. וראינו גם את החברה, שאדם מאוד מושפע מהחברה, ולכן מאוד חשוב שהוא יתחבר עם הענבים ולא, תודה רבה, יעבדו כעמים, ולא עם הגאוותנים. הרי לא רציתי מים, הרווחתי קפה. בסוף. טוב. בסדר. אנחנו בעמוד 59, נכון? ראינו גם במידות הקודמות שרבנו אברהם מלמד אותנו לקרוא בתורה גם שבכתב וגם שבעל פה, ולראות איך היא מכשירה אותנו, מקדמת אותנו לקראת תיקון המידות. אבל הוא חילק את זה לשני חלקים, את החלק הראשון נראה היום ואת החלק השני ככל הנראה בשבוע הבא. יש את החלק הסיפורי שבתורה ובנביאים ובכתובים ומדרשי חז"ל, ויש את החלק ההלכתי, נקרא לו כך, של מצוות שנועדו להביא אותנו לתיקון מוסרי. אז נראה היום כל מיני דמויות בתנ"ך וגם בחז"ל, שבוע טוב, שהתבוננות בהם יכולה להביא אותנו לידי התקרבות למידת הענווה. עמוד 59. באשר להתקשרות על ידי התורה, כן, להכשיר את עצמנו על ידי התבוננות בתורה, הרי היא מורכבת משני חלקים. החלק האחד הוא התבוננות במה שנזכר בתורה ובספרי הנביאים על ענוותנותם של נביאים ושאינם נביאים. והחלק השני הוא התבוננות במצוות התלויות בזה. אשר לחלק הראשון, מן הראוי להתבונן תחילה בדברי אברהם, ואנוכי עפר ואפר. ובדברי יעקב, קטונתי מכל החסדים, אני לא ראוי לכל החסדים שאתה עושה איתי. ובדברי משה, עם כל גדולתו שהשם יתברך מדבר עמו, מי אנוכי כי אלך אל פרעו. ואומר בעדו ובעד אהרון, דהיינו בשמו ובשם אהרון, ונחנו מה? מייצג את עצמו ואת אהרון, ונחנו מה? שמית אפילו את האלף, אתה אומר. ואומר עוד עליו השלום, המקנה אתה לי, הוא אומר ליהושע, כן, מי ייתן כל עם השם נביאים, אז מה אכפת לך? והעידה עליו התורה כי ענב הוא, ולא סתם ענב, אלא מאוד, ולא לעומת קצת אנשים, אלא מכל האדם אשר על פני האדמה. כן, משה רבנו שהיה הגדול שבמין האנושי, הוא גם, גדולתו הייתה גם בענבה הגדולה שלו.
הרב, הרבי אברהם מייחס פה איזושהי נקודה חשובה למי שנביא, ומי שאני נביא הוא פחות, לא מצד זה שהוא קיבל נבואה, אלא מצד זה שהאם הוא הגיע לדרגת נבואה, בין אם הוא קיבל ובין אם הוא לא קיבל.
הוא אומר שמצינו ענווה או גם גאווה, כי נתבונן באישי התנ"ך, כאלה שהגיעו לנבואה וגם כאלה שלא הגיעו לנבואה. ומצד אחד אתה תראה את אלה שהגיעו לנבואה ולא התגאו, וגם נראה כאלה שלא הגיעו לנבואה והתגאו. ומכולם אפשר ללמוד, מאלה אפשר ללמוד איך כן צריך להתנהג, ומאחרים מאלו טעויות להיזהר. זו כוונתו, אני חושב. בסדר?
אז
בסדר, הכוונה, חלק מדמויות התנ״ך זכו לנבואה וחלק לא, ומתבוננות בכולם אנחנו נוכל ללמוד על דרך החיוב או על דרך השלילה, כמו שנראה גם בהמשך.
עכשיו אני מקבלתי, האם זה שאיפה להגיע למעלת נבואה, בלי להיות נביא, כן? האם זה שאיפה להגיע למעלת נבואה או לא? פה מהפסקה הזאת, כי כלומר, אבל אותם של נביאים ושאינם נביאים, אבל במשפט אחד.
כן, לי נראה לפי ההמשך ששאינם נביאים זה הלימוד יהיה על דרך השלילה, כי הוא יביא את קורח ואת דתן ואבירם. כלומר, יש אנשים, דווקא האנשים הגדולים זכו לענבה, או אולי דווקא ענבים זכו לגדולה, לא ברור מה קודם פה, ויש כאלה שלא הגיעו לדרגת הנבואה ולכן הם גם נכשלו, כלומר נלמד על הענבה אבל בכיוון השלילי, מה לא לעשות, ממה להיזהר. ברוך הבא. אז ראינו את אברהם, ראינו את יעקב, ראינו את משה ואהרון, כן. ושאול בחיר השם אומר לשמואל, הלא בני, כאשר שמואל מושח אותו למלך, הלא בן ימיני אנוכי, אני משבט בנימין, מקטני שבטי ישראל. בנימין היה הכי צעיר, וזה שבט שכמעט ונכחד בתקופת השופטים, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין. ודוד אומר, ואנוכי ישרש ונקלה. ראינו את זה בשבוע שעבר, אני חושב, שאמרו לו בוא תתחתן במלך, הוא לא ראה את עצמו ראוי להתחתן בשאול. ואומר אל שאול, כן, רש ועני, נקלה זה קל, אדם פשוט. ואומר אל שאול, אחרי מי אתה רודף, אחרי כלב מת, אחרי פרעוש אחד, ובאמת דוד ככה ראה אותו. ואומר עוד כלפי שמיה, צעיר אנוכי ונבזה. הרי רבנו אברהם אמר שהענבה היא גם כלפי החברה וגם כלפי שמיים. רואים שדוד לא משנה עם מי הוא מדבר, הוא מדבר עם עבדי שאול, הוא מדבר עם שאול, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא רואה את עצמו כמן דאמר.
תחרות ענבה עושים?
איך?
עושים תחרות ענבה?
מי עושה?
שאול אומר לו, אני בן אמי יש כתם מקנה.
לא, לא, לשמואל. שאול אמר את זה לשמואל. ודוד אמר את זה לעבדי שאול. אבל שאול הוא באמת דוגמה, דיברנו על זה כבר בשבוע שעבר, ואני חושב שהיום נראה את זה שוב, כך נדמה לי, כן. ששאול התחיל בענבה, ובסופו של דבר קרה לו משהו לא טוב. כשהוא עלה למלוכה, וזה ניסיון לא פשוט. ובסופו של דבר הוא איבד את זה, כמו שאומרים, וזה אנחנו נראה. אבל זה דווקא, למה חשוב לראות את זה? כי אל תחשוב שמי שעלה לגדולה ונכשל, הוא היה מקולקל מעיקרו. יש הרבה בחורים טובים ביסודם, שהשררה והשלטון מעבירים אותם על באיזשהו מקום, הוא מאבד, מאבד את הצפון. כן. אנחנו נראה שכן. מה זה נתגעה? שהוא הודף את דוד, הוא הורג את נוב עיר הכהנים. זה נובע מרצון לשלוט בכל מחיר. הוא כבר, כן, אתה רואה שהוא במין פרנויה כזו כבר, שהוא כבר ברדיפה.
בהתחלה כשהוא הקריב את הקורבן, אז הוא לקח את האחריות לידיים, הוא ראה שהעם הולך, הוא לא חכה, דבר השם היה, שמואל אמר לו,
כן,
דבר השם.
נכון, נכון, כלומר, זה בעיה של יריתי את העם, של נכון, רצון כאילו ל... איך אומרים?
הוא קיבל שליטה, אז
כן,
פה אני חייב לו...
כן, או איך אומרים, להתאים את עצמי לדעת הקהל, מה שמצפים ממני וכו'. כן, אנחנו נראה את זה עוד לגבי שאול. שאול דווקא התחיל טוב, ביסודו הוא היה נבחר, משכמו ומעלה גבוה מכל העם, אבל הוא נכשל בסופו. ואלישע מתחבר אל בני הנביאים.
סליחה, הרב אמר על שאול שהוא היה נבחר, אבל גם את שאול, אני חושב שהעם כותב ככה בהלכה, שמשכו אותו בפח.
חזל אמרו ככה, חזל אמרו ששאול נמשך בפח ולא בקרן כמו דוד, כי פח הוא פח חרס. הוא סופו להישבר, אבל לא בגלל זה הוא נכשל, אלא היה בזה סימן שכלפי שמיה יודעים שמלכותו היא לא תהיה מלכות כמו קרן שמבטאת חוזק והמשכיות.
זה מה ששמואל אמר לו, שמואל אמר לו שהשם רצה שהוא כן ימלוך ל...
השם רצה, כן, הייתה לו גם בחירה, אבל השם גם ידע שזה לא ילך. ואלישע מתחבר את בני הנביאים, והם רק תלמידיו הנוהים אחריו, והולך לכרות עצים מן החורשה כמו שנסופר עליו. גם את זה ראינו, שכשצר להם המקום, אז הם אומרים לו, אנחנו רוצים לצאת לירדן לחטוב עצים, להוסיף איזה לצריף כמה מטר מרובע, הוא בא איתם, הוא לא, בגלל שהוא רב, זה לא מכובד, הוא יוצא איתם גם לעבודות. וכך אם תתחכה, אם תעקוב על תולדות שאר הנביאים, תמצא שכל דרכיהם מורות על הענבה. אחלם עדיד תולדות הנביאים, ועלו אמר השם ישתבח, יתגדל ויתנשא, מרום וקדוש אשכון, קדוש זה תמיד נבדל, ניסה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני שוכן במקום גבוה, לא גיאוגרפית, אלא מהותית, מעל כל הנבראים, ועם זאת ועת ועם דקה ושפל רוח. אני מערב את דעתי עם המדוכה, עם שפל הרוח, עם החלש שבחברה, אבי, תומים ודיין אלמנות. אני לא סנוב, אומר הקדוש ברוך הוא. זה שאני גבוה מעל גבוה, זה לא מנתק אותי עם המצוקות של האדם הקטן. ולהלן עוד יחד דברי חז"ל בעניין זה. אז הקדוש ברוך הוא עצמו מתנהג בענוותנות. מה ענוותנות שלו? שהוא נזקק לנו בכלל, שאנחנו מעניינים אותו, שהוא מקשיב לנו וכו'. כן, אני בא לגור ביניכם, נכון? מצמצם את עצמי ביניכם. וכמו כן צריך להתבונן, אם יגידו לראש הממשלה שיש מריבה בגן ילדים, הוא מצא שהגננת תפל בזה, נכון? עם כל הכבוד, יש לי דברים יותר חשובים. הקדוש ברוך הוא לא ככה, יהודי, לא יודע, כואבת לו השן. הקדוש ברוך הוא, זה מעניין אותו, יש לו חור בחשבון בנק. הקדוש ברוך הוא, כן, הקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט, הוא לא אומר, זה קטן עליי, אני לא מתעסק בזה, שמישהו אחר יתעסק בזה. זו ענוותנות. וכמו כן צריך להתבונן במה שנאמר בשבח הענווה וגדולת מעלתם של ענווה ארץ, אשר ספר תהילים מלא אותם. זה נכון שספר תהילים באמת מלא בשבח הענווה. וכשם שצריך להתבונן בפסוקים שנאמרו בענוות הנביאים, כן צריך להתבונן במה שנאמר בהם, בנביאים, על אובדן גדולי ארץ עקב גאוותם או העדר ענוותם. גם על דרך השלילה צריך ללמוד. כמאמר שלמה, כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. אז שם לא מדובר על הגאווה, אלא על האישה הזרה שם, נכון? כי בחלון ביתי ועד אשנבי נשקפתי, כנראה שהוא הביא את הפסוק הזה פה רק פרפרזה, דיינו. שגם על הגאווה אפשר לומר שרבים חללים מפילה באגו ועצומים כל הרוגיה.
מה?
שמה?
חללים רבים מפילה, כל מי שמתגאה.
כן. רק הפסוק שם לא מדבר על הגאווה, אלא זה מין, הוא מושך את זה משם לכאן, מהחלאתם. שם מדובר על האישה הזרה. ועוד אמר שלמה, לפני שבר גאון, כן, גאון, גאווה מביאה לשבר, ולפני חישלון, גובה רוח. גובה רוח מביא לחישלון. וחזל תלו קולר, מה רואים מכאן? שהרבה גדולי ארץ שעלו לגדולה, הם נפלו.
זה לא הכרח. כל מי שבר גאון, כל מי שמגיע לגדולה, צריך לצפות לשבר או כל זה?
לגאווה, לא לגדולה.
כן, כלומר, הגדולה היא ניסיון. הגאווה היא נכשל בניסיון. ואז זה מביא אותו לידי שבר. כן, אם הוא לא יודע, כמו שאמרנו, אם הוא לא מבין שהוא קיבל תפקיד, זה הכל. תפקיד, הכוונה, כדי שהוא רוצה ממנו כעת משהו. הוא לא, הוא העלה אותו לגדולה כדי שהוא יבצע כך וכך, לא כדי שהוא יתחיל להשמין מנחת. וחזל תלו קולר מיתתם של נדב ואביהו עליהם השלום באיזו גאווה, וידוע מאמרם בעניין זה. יש כמה מדרשים שבאמת מייחסים לנדב ואביהו גסות רוח, ככה זה הלשון במדרש, שהגיסו דעתם, הגיסו רוחם. ובמאמר חזל זה יטעו התועים, כמו בשאר הדברים שנאמרו עליהם, על נדב ואביהו לכאורה במדרש, ראינו שיש בזה עזות גדולה, ואסור לחשוב כן לגבי אנשים דגולים כמותם. כלומר, יש במדרש ביקורת קשה על נדב ואביהו, ואנחנו, אם לא נבין נכונה את הביקורת, אז אנחנו לא נבין שהם היו אנשים גדולים. ואמר דוד ברוח הקודש, עליו יתעלה בעניין האבות עליהם השלום, כן, ברוח הקודש ששרתה עליו יתעלה על דוד, אז אומר דוד על האבות, אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. אדם צריך להיזהר כשהוא מותח ביקורת על גדולי האומה. ומכאן ראיה לדבר, שאנחנו באים לדבר על האנשים הללו, אנחנו לא חושבים שהם חברים שלנו עכשיו. היופי בתנ"ך זה שהוא לא מצנזר. שבוע טוב. היופי בתנ"ך שהוא לא מצנזר, הוא גם מותח ביקורת, אבל לא נתבלבל, כן, גם כשמותחים ביקורת על אדם גדול, הוא לא הופך להיות חבר שלי. הוא נשאר אדם גדול, ודווקא בגלל שהוא גדול, אז מדקדקים איתו יותר, וכל סטייה קלה היא נידונת בחומרה. זה מה שחשוב לו להקדים כאן.
דוד יחס כך לשאול, כשהוא בא לעוד אותו כאן פעמים, אז כך הוא אמר, הוא משיח השם.
נכון, נכון, כן. והללו היו הראשונים שנמשכו בשמן המשחה, אנחנו נקרא על זה בפרשת תצווה, אהרון וארבעת בניו, ובמעלת גדולי הנביאים, ודייכה ידיעה כי הם עליהם השלום היו רואים למה שלא היו רואים אלעזר ואיתמר. הרי אלעזר ואיתמר אנחנו מכירים אותם כאנשים גדולים, ונדב אביו יותר גדולים מהם. למה? כמאמרו התעלה, קראנו בשבת שעברה סוף פרשת משפטים, עלה אל אדוני, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל. אלעזר ואיתמר לא עלו להר סיני, והם כן עלו. כן, נכון. ולכן תחשב הביקורת עליהם, הסותרת לכל זה, לכל מה שכתוב עליהם, לעוון גדול. אז הוא עצמו דן במה שחזל אמרו עליהם, אבל צריך בגישה של יראה, לא בגישה בדיוק. ואם מתבונן האיש ההגון והישר במאמר שהורנו עליו, מה שהוא רמז שהם לקו בגסות הרוח, זה היה חטאם ולכן הם מתו, ימצא כי נכון הוא, המאמר של חז"ל הוא נכון, על אף כל המחשבות אודותם, דיינו למרות שהיחס הבסיסי הוא מכבד, זה לא מונע אותנו, גם לאנשים גדולים יש לפעמים כישלונות, וגם מהם אנחנו צריכים ללמוד. ומאמר זה, דיינו שהם חטאו בגסות הרוח, פירושו כי הם עליהם השלום, כפי המפורש עליהם בתורה. בוא נראה מה כתוב בתורה, מה הם עשו. התעזרו והרהיבו עוז, כן, היה פה איזה מין יומרה כזו, לעשות מה שלא נצטבו בו, ויקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם. ולו שאלו רשות מאת השליח עליו השלום לבצע את החלטתם, רבנו משה, מה אתה אומר? היו ניצולים מן הפורענות, כי אומץ לב ללא נטילת רשות יש בו פחיתות ענבה לגבי גדולים שכמותם, לפיכך בא עליהם מה שבא. וזוהי כוונת מאמר חז"ל, כי הם נטו אל הגאווה, דהיינו לגבי ענוות גדולים שכמותם, דווקא אנשים במדרגתם. וזוהי כוונת מאמר חז"ל עליהם, הורו הלכה בפני רבן. תשאלו את משה, משה פה, מה זה אתם נוקטים יוזמה עצמאית? זה מה שאמרת מקודם גם על שאול, שמואל אמר לך כך וכך ואתה נוקט יוזמה עצמאית. ומלבד שניים אלה, דהיינו שני המאמרים שהוא הזכיר, שהם לקו בגסות הרוח, שבא לידי ביטוי בכך שמה הם עשו? מה הם עשו? הורו הלכה בפני רבן. ומלבד שניים אלה, עוד מאמרים עליהם שאין צורך להאריך בה. פתח את המדרש ותראה. מעתה כל מה שבא עליהם לא בא אלא מפני שסתו ממידת הענווה. כלומר, מה מתכוון רבנו אברהם? הוא אומר, אל תחשוב שנדב ואביהו היו אנשים גאוותנים, להפך, הם היו אנשים ענוותנים וגדולים מאוד. אני מניח שמה שהביא אותם להקריב אש זרה זה לא גאווה, אלא זה מין רצון כזה להתקרב אל השם, לקחת יוזמה. הם לא היו מודעים לפגם הדק שיש שם. הם אמרו, זה היה יום כזה של התרגשות, חנוכת המשכן, האווירה כזו מרוממת, הם הרגישו איזה חובה.
זה לא המקרה היחידי שלהם.
מה?
זה לא המקרה היחידי שלהם.
לא, 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 זה המקרה היחיד. מה שהוא מביא בשם מכתב מאליהו, המקרה הוא מקרה יחיד. אלא בדיוק, 15 פרשנויות, במה הם נכשלו. ודווקא זה מראה שהחטא הוא, כמו שאומרים, דק מן הדק עד לא נבדק. שכל אחד אומר לך פרשנות אחרת, משמע שקשה בכלל למצוא לפי הפשט, מה פה הבעיה, בדיוק, אז מתחילים ספקולציות, זה אומר בכו וזה אומר בכו, אבל מה שרבנו אברהם אומר, בעצם מה שהנחה אותם במודע זה היה אש קודש, זה רצון להקריב, אלא מה, הייתם צריכים לזכור, פה משה נמצא, אז תלכו, תשאלו, כך וככה, כוונות היו טובות, אבל לפי מדרגתם, היה פה איזה, הייתה כאן דקות של התפרצות, של לקיחת, נטילת סמכות שלא ברשות, והתגובה הייתה חריפה מאוד מאוד, דווקא בגלל מדרגתם הגבוהה.
לא, פה זה דבר סתום, אבל זה דבר שהוא ברור, כמו דוד בבת שבע, שהוא אפילו גזר את הדין על עצמו ואמר בן מוות.
כן.
איך אפשר להגיד שמי שאומר שדוד חטא מן המתמיעים?
תראה, קודם כל, טוב, אתה מכניס אותנו עכשיו לסוגיה אחרת לגמרי, אבל היא קשורה, בסדר, היא לא אחרת לגמרי. השאלה כאילו איך איך לדון במקרים של ביקורת על, כן, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה וכולי וכולי. אז קודם כל במקרא זה כתוב, כלומר במקרא זה כתוב בלי פרשנות מרככת, לא על ראובן ולא על דוד וכולי. ואם זה כתוב כך, זה אומר ש, ואמרתי את זה מקודם, הגדלות של המקרא שהוא לא מתייח. תראו את כל הכרונולוגיות של המלכים בזמנם, אין ביקורת שלילית, הכל בדיוק, רק מפארים אותו, משבחים אותו, הוא אף פעם לא נכשל, הוא אף פעם לא טעה, הוא אף פעם, הכל היה כך וכך. התנ"ך לא כך, התנ"ך מציג לנו את המציאות כפי שהיא, כדי שנלמד ממנה. מה שחז"ל אמרו, כל האומר כך אינו אלא טועה וכולי, אני חושב שזו בדיוק כוונת חז"ל. כוונת חז"ל הייתה לחשוב, אל תחשוב שאם דוד המלך נכשל, אז גם אני נכשל, בסך הכל אנחנו סחבקים, אנחנו פיטים. פחות או יותר, דוד, אני, פעם אני נכשל, פעם הוא נכשל, זה לא ככה. דוד היה אדם גדול מאוד מאוד, ועכשיו צריך לדון בחטא שלו בפרספקטיבה הזו הנכונה, וללמוד ממנה, יש מה ללמוד ממנה, והוא כן טעה ונכשל וחטא, ויש מה ללמוד. אבל דוד נשאר דוד, ראובן נשאר ראובן וכו'.
ויש מי שירד מגדולתו בגלל שהוא טעה.
נכון, מי למשל?
שאול,
נכון,
אליהו.
נכון, אז למשל ספר העיקרים שואל, דנים בזה כי באמת לומדים מכאן לקחים. ספר העיקרים שואל, רבי יוסף אלבו, הוא שואל למה שאול שבמלחמת עמלק לא עשה את דבר השם, הוא דח מהמלוכה, ודוד שחטא בחטא הרבה יותר חמור של אשת איש לפי הפשט, אז נסלחה לו חטאתו, כן? אז הוא מביא שם שני תירוצים. תירוץ אחד הוא אומר, דוד הגדולה שלו מיד הודה, אמר חטאתי. שאול התחיל להגיד לו, הקימותי דבר השם, קיירתי את העם, אמרו לי, לא ידעתי, לא, לא זה. אתה מתכחש, לא לוקח אחריות, הוא אומר טעיתי, אז אתה לא יכול לשוב בתשובה. דוד זה לא לפי חומרת העוון, אלא זה לפי המוכנות לתשובה, לתקן, ובזה דוד היה 100%.
הקראת החד זה הדבר הראשון כדי לחזור.
מילה אחת הוא אמר, הוא אמר חטאתי. הוא לא אמר חטאתי, זהו, לא אמר שום דבר יותר מזה. זו גדולתו של דוד. תירוץ שני שאמר רבי יוסף אלבו, שדוד חטא כאדם פרטי, שאול חטא כי יראתי את העם ואשמע בכולם. זה לא, זה חטא בתפקיד. מלך שאומר כי יראתי את העם, אז התירוץ הוא יותר גרוע מהמעשה. אתה, אם אתה פחד מהעם, אתה לא מלך. מלך זה מי שאומר לעם מה לעשות, ולא מי ששומע מה מן הצמח אומרת בסקר האחרון, ולפי זה הוא מוציא עכשיו הצהרה לתקשורת בכיוון שהרוח נושבת. אז החטא של שאול היה במישור הציבורי, החטא של דוד במישור הפרטי. אז דוד נענש בחומרה, בן מת, המשיך לענש, אבל זה לא מנע ממנו מלהמשיך להיות מלך. כן, הרבה פעמים גם היום יש מין גישה כזו של עריפת ראשים. אם הייתה איזה כשל מבצעי, עורפים ראשים, ואז יבוא מישהו אחר חסר ניסיון, עד שגם הוא יעשה טעות וגם לא יערפו את הראש. לא, הרבה פעמים דווקא מי שנכשל הוא עכשיו יהיה יותר זהיר, יותר מתון, הוא ילמד מהטעויות. לא תמיד, תלך הביתה. זה לא נכון. קח אותו, תן לו על הראש, תן לו את העונש שלו, ותגיד לו, עכשיו תמשיך ביתר זהירות. אבל כל פעם שאתה מדיח את הזה, אז בא אחר שעוד לא נכשל, וגם הוא יקשה. גם מטעויות לומדים, זה דבר חשוב. אז זה היה, אלו היו נדב ואביהו. ועוד אנחנו מוכנים לקבל. עכשיו הוא יגיד לנו שלא רק הם היו אנשים גדולים, עוד אנשים שאנחנו אולי קצת פחות הסתכלנו עליהם בסימפתיה. וכן קורח, דתן ואבירם, אף על פי שלא הגיעו למעלת נדב ואביהו, בכל זאת גדולים היו, ובייחוד קורח, ולא כפי שיחשוב כל בעל מחשבות עז פנים. ולא אומרת התורה בפירוש על הנלווים עליהם, נשיאי עדה, קריאי מועד. קריאי מועד זה מי שקוראים לו לכל התוועדות, כשיש אספה חשובה, הוא מוזמן. אנשי שם, אנשים מפורסמים, זה לא סלב, אלא אנשים בעלי קומת רוח, קומה רוחנית. והרי זו ראיה מספקת לגדולתו של קורח, שסברו 250 איש, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, מה הם סברו? כי השם יתברך יחדו לכהונה, או לפחות שהוא ראוי לה. הרבה אנשים רציניים ראו בקורח מועמד מתאים לכהונה, שווה ערך לאהרון. וכשאמר אליו משה, היו לפני אדוני אתה והם, ואהרון מחר, וקחו איש מחתתו, חזקו ליבם כל אלה, ויקחו איש מחתתו, הם לא נבהלו, אמרו, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את מי הוא זה, הם האמינו שהצדק איתם, ולא היה יכול לחול ספק שיצטרך להבדלה כזו בין אנשים רחוקים במעלתם. אם קורח היה איזה כלומניק, אף אחד לא יצריך את הניסיון של המחתות, שיבוא הקדוש ברוך הוא ויחליט מי ראוי לכהונה. כולם היה ברור, זה אהרון וזה קורח, מה בכלל יש להשוות? זה שכל כך הרבה אנשים נהו אחריו, זה אומר שהיה לו פוטנציאל רוחני גבוה מאוד לקורח.
היום אפשר לראות, במציאות של היום, אפשר לראות שאנשים נוהים אחר אדם מסוים.
איזה אנשים אבל? אנשים קרי ארדן, ששם זה וזה? לא, נכון? אנשים אוילם גוילם, כמו שאומרים.
יש גם רבנים שטועים, ואחרים נוהים...
אנשים גדולים, 250 איש, שהיה צריך להביא את הקדוש ברוך הוא, שיכריע פה בוויכוח, זה מראה שאבא אמינה הייתה פה. כן, זה לא סתם אנשים. ומשה עליו השלום פחד מפניהם עוד מתחילת המעשה, כמו שנאמר וישמע משה ויפול על פניו, כי הוא הבין שיש פה התמודדות עם עוצמה רוחנית, והתפלל כי השם מתעלה לא ירצה את קורבנם, כן, על תפן אל מנחתם, בבקש משה מהקדוש ברוך הוא, ולולא היו בעלי מעשים טובים בעבודה עד שאפשר היה להטיל ספק אם ירצה קורבנם, לא היה משה עומד בתפילה על כך. זה שמשה מתפלל על תפן אל מנחתם, זה אומר שהוא פחד שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתם. זה היה פה מאבק אמיתי. וגם לאחר שבאו על עונשם, כיבד השם מתעלה את מחתותיהם שיקריבו בהן, ונתן טעם לדבר כי יקריבום לפני השם ויקדשו. הוא אמר, תעשה מזה ציפוי למזבח מהמחתות הללו. ובדבר גם כאן כמו בחטא נדב ואביהו רואים שהכישלון הוא ברצון לפרוץ מחיצות. דווקא אנשים שיש להם איזה משיכה עזה אל הקודש אבל לא יודעים
איך לגשת.
בדיוק, איך לגשת. יש היררכיה, יש משה, יש אהרון, יש לויים, יש כהנים, יש כך וכך. הרצון הזה לשבור את האנרכיזם כזה, גם אם הוא רוחני, הוא חמור מאוד. אבל אנשים גדולים נכשלים בזה, לא אנשים קטנים. ובדבר מיתתם ועדרם מקרבם ראו ישראל עניין חמור מאוד, ואמרו אל משה ואהרון, אתם המיתם את עם אדוני. מאוד כעסו עליהם, בגללכם מתו חסידים וצדיקים, עם השם, אנשים שקרובים להשם. ומכל אלה ילמדו נבוני דבר על גדולת קורח והנלווים אליו. וכבר העיר על כל זה רבי אברהם מחסיד זכרונו לברכה. זה לא רבנו אברהם בן הרמב״ם, אלא הוא הכיר יהודי בשם רבי אברהם מחסיד, והוא מצטט אותו די הרבה בספר הזה, ומביא בשמו פירושים. ברוך תו אלוהינו, אלוהים המלך העולם, שהכל יום יפה. ומאמר השליח, סורו נא מעל אהולי האנשים הרשעים האלה, איך הוא קורא להם רשעים, אם הם היו אנשים גדולים, שנתכוון בפרטות לדתן ואבירם, אז הוא לא אמר את זה על קורח, הוא אמר את זה על דתן ואבירם, מלמד שהיו אנשי מעלה, כי אנשים זה לשון חשיבות, ועם זאת רשעים כלפי זולתם, ומרעים לנפשותם בכך שכיפחו אותן, את נפשותם ממעלת השלמות. כמו שאמר, כלומר, הרשע, הם היו אנשים, גם דתן ואבירם, אנשים חשובים, אבל רשעים. רשעים הכוונה שהם הציתו מחלוקת בישראל, ובסופו של דבר גם הביאו את עצמם לאבדון, וזה חטא כלפי עצמו, שהוא גורם לעצמו כזה דבר. כמו שאמר, התעלה על מי שמתחבר עליהם ועושה כמעשיהם, כן, את מחתות החטאים האלה בין נפשותם. למי הם חטאו קודם כל? לעצמם, בדיוק. הם גרמו לעצמם לאבדון, וזה הרשע שלהם. ואלמלא קראתם התורה רשעים, לא היה אסף המשורר בזמן דוד אומר עליהם, להבה תלהט רשעים. כתוב, תפתח ארץ ותבלע דתם, ותחס על עדת אבירם, ותבער אש בעדתם, להבה תלהט רשעים. אז הם אנשים בעלי רשע. ואחר כל זה לא נגרמה מפלתם, אלא על ידי הגאווה, אף על פי שתכליתה דתית הייתה. רב לכם, אומר קורח למשה ואהרון, ככל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? והשליח עליו השלום אמר בפירוש, כי משאת נפשם הייתה הכהונה, וזלזלו במעלת הלוויה. כמו שנאמר, וביקשתם גם כהונה, והייתה התוצאה מה שהייתה, שפתחה הארץ את פיה ובלעה אותם ונשרפו, אף על פי שהייתה גאווה בענייני דת, דהיינו הרצון היה להתקרב אל השם, זה אצל קורח, על הכהונה. אבל דתן, מי הראוי לשרת בשם השם? אבל דתן ואבירם גאוותם הייתה גדולה, ולכן הייתה אשמתם גדולה, וגרמה להם לנטות אל הגשמיות. כמו שנאמר, המעט כי יעליתנו, מה הכוונה אל הגשמיות? הרי מה הטענה שלהם? הטענה של קורח הייתה על הכהונה. הטענה של דתן ואבירם היה שהבטחת לנו ארץ זבת חלב ולא, ונחלת שדה וחרם, הבטחת לנו נדלן וכך וכך, ולא נתת לנו כלום. רואים שהם אנשים שיותר היה אכפת להם ענייני ביזנס וקריירה ולא ענייני כהונה.
הרב, אם כך, מה יגיד רבי אברהם על, על תקופת השופטים?
שמה?
שזה יפתח שהסתובבו אחריו אנשים רקנים. אז מה יגיד, שהוא היה רשע?
לא, יפתח באמת היה מקלי עולם, ככה חז"ל אומרים. יפתח לא היה דמות גדולה. והראיה שהוא נכשל בדבר פשוט שם עם ביתו וכו', הוא היה, נקרא לזה, אידיאליסט. הוא בא והציל את ישראל מיד בני עמון, אבל באמת הוא לא היה בעל, אדרבה, חז"ל אמרו, יפתח בדורו כשמואל בדורו, מה הם באו להגיד? שבסדר, למרות שזה יפתח וזה לא שמואל, אבל תכבד אותו כי הוא המנהיג. אבל באמת הוא לא היה אדם בעל שיעור קומה רוחני. מה שאין כן קורח, כן. קורח התמודד מול משה.
גם הראיות שהביא רבי אברהם, שנטו אחריו אנשים.
כן.
שהוא סחף אנשים אחריו, זה גם יפתח סחף.
כן, אבל מה, אבל הוא לא סחף אחריו אנשים להתמודד מול משה רבנו. להגיד אני מתאים וזה, הוא... יפתח, הרי גירשו אותו האחים שלו, נכון? אז מי התלקט אליו? כל מיני כאלה שהחברה פלטה אותם, שלא מצאו את מקומה, הלכו איתו. נכון, אבל תראה שיש הבדל שם. אצל דוד לא כתוב ריקים, כתוב איש מצוק, כל מצוק וכל מר נפש, לא כתוב ריקים, יש את הבדל בין אלה ש... ככה הוקמה העיר אילת, איך הוקמה העיר אילת? אחרי שמלחמת השחרור, זה סוף העולם, מי ילך לשם? אז המשטרה הייתה אומרת למישהו, אם אתה רוצה שתסגור לך את התיקים, תלך רחוק משם, ולך כמה עיר בהם בישראל, לאט לאט. בהתחלה זה הייתה עיר מקלט, כזו ברירת מחדל, לך לשם, אנחנו לא נתעסק איתך, תהיה רחוק. אז ככה גם יפתח ודוד וכו', היה להם מין אנשים שנפלטו מהחברה והתקבצו סביבם. וספר תהילים נזכרת במפורש קנאתם שהביאתם לידי גאווה, ויקנאו למשה במחנה לאהרון קדוש אדוני שנבחר על ידי השם. אז קורח היה משבט לוי, הוא רצה כהונה, עניין אותו דברים ערכיים, שליליים אמנם, כי הוא היה פה קריאת תיגר, היה פה שבירת מסגרות, אבל בכל אופן המחלוקת הייתה לשם שמיים, נקרא לזה כך, כביכול לפחות. אצל דתם ואבירם הם היו מבני ראובן, הם לא התמודדו על הכהונה, לא זה עמד על הפרק, רק אמרו, מה הבטחת לנו להביא אותנו לארץ טובה, יש שדות, כרמים, לא הגשמת שום הבטחה. אז הם דיברו איתו בערכים חומריים, ובאמת מעלתם הייתה פחותה. אז מה ראינו? ראינו שגם נדב ואביהו ואפילו קורח וכו', היו אנשים גדולים שנפלו בדקויות, שנפלו ב... כן, זה תמיד אני אומר, ונגד זקניו כבוד. זה דווקא אנשים זקנים, אנשים במעלה גבוהה, יכולים ליפול בשטות הזו של הכבוד. הם לא יפלו בדברים גסים, בעריות, בממון, זה לא מתאים להם, הם לא שם. אבל בעניינים של כבוד, שהם מוסווים כדברים לשם שמיים, פה הם כן עלולים ליפול. ושאול בחיר השם, ככה כתוב קורא לו, בחיר השם, בא לו מפלתו ממעלתו, איך הוא איבד את המלכות, מפני שעבר על מצוות השם התעלה במלחמת עמלק, וסיבת עבירתו הייתה פחדו מבני האדם, פן ישביטו את שלטונו הגשמי. עכשיו נשים לב, מה זה אשר יגורתי, בא לי. הוא פחד לצאת נגד העם ולהגיד להם, אסור לקחת שלל, הקדוש ברוך הוא אמר, תמחה את זכר עמלק, זה כולל את הרכוש והכל, הוא פחד מה יגידו העם, הוא יאבד את המלכות, ודווקא בגלל זה הוא יאבד את המלכות. כן, זה מין כזה, אנחנו רואים את זה הרבה, שהחטא והעונש זה היינו הך, זה לא שני דברים שונים. זה לא בגלל שעשית כך, אז כך וכך, אלא בגלל שאתה ירא את העם, וואו. אתה לא ראוי למלכות. זה החטא וזה גם העונש. ביחד. ובהודעתו לשמואל אמר, חטאתי כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, כי יראתי את העם ואשמע בכולם. הוא אומר את זה בפירוש.
זה כמה חטאתי.
כן, אבל כמה זמן זה לקח? קודם כל הוא אומר לו, ברוך אתה לשם, הקימותי את דבר השם. אומר לו שמואל, כל הצון הזה באוזניים, מה זה שאני שומע? אומר לו, לא, זה לא אני, זה אשר חמל העם, זה לא אני, כך וכך, ואז שמואל נותן לו על הראש, בסוף בסוף, מה נשאר לו להגיד? הוא אומר, חטאתי, נכון, אבל זה היה, צריך לחלץ את זה ממנו בחקירת שבק, צריך לטלטל אותו כדי שהוא יגיד את זה. שאול שקד איפה על רדיפת הכבוד החיצוני הרעי, דעת הקהל, אף כי מפני דרכו זו שר חינו בעיני השם. הוא היה צריך, הוא היה צריך לזכור. שאול, איך אנחנו אומרים בכל בוקר, אדם אומר ש... נו, איך אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שנמצא חן בעיניו.
ונלכים באדם.
כן, בדיוק.
כלומר, אדם
צריך לדאוג שהוא נמצא חן בעיני השם. אם הוא מצא חן בעיני השם, השם ייתן את חינו בעיני בני אדם. זה ככה.
ונוח מצא חן בעיני.
בדיוק, כן. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. אפילו אויבים שלו יהיו חברים שלו, אם השם רוצה דרכו. אבל אם הוא מתחיל מלמצוא חן בעיני בני אדם על חשבון לעשות רצון השם, אז הוא יצא קרח מכאן ומכאן. בדיוק. שאול שקד איפה על רדיפת הכבוד החיצוני הרעי, איך אנחנו אומרים? זה בתפילת הדרך, אבל יש בבוקר באי רצון סוף ברכות השחר שם, ותיתנני לחן וחסנים בעיניך ובעיניך לרועי. כן, אתה צודק, בעיניך וממילא, זה לא שם דברים שונים, בעיניך וממילא בעיניך לרועי, כי השם הוא זה שנותן חן. כן, חן האדם בעיני הבריאות. שאול שקד איפה על רדיפת הכבוד החיצוני הרעי, אף כי מפני דרכו זו שר חינו בעיני השם, כמו שנאמר, גם אחרי שהוא נכשל, מה בקשתו האחרונה? כבדן אינה נגד זקני עמי ונגד ישראל, כלומר, בוא תשוב תשתחווה איתי עכשיו, בוא ניתן שוו, ניתן שיהיה לפחות מראית עין, תבוא איתי עכשיו, אנחנו שאתה כאילו הכל בסדר, וכך וכך, מה זה כבר משנה? אתה כבר איבדת את עולמך, לא, אבל חשוב לו שלמצלמות, למצלמות זה ייראה בסדר. אומרים, הייתה פגישה מוצלחת. לא משנה שם זה וזה. הייתה פגישה מוצלחת. הם לא יודעים מה הם דיברו ביניהם, רק יודעים שהם יוצאים ביחד ומשתחווים להשם, זה אומר שזה בסדר. הייתה פגישה מוצלחת. הם מצטלמים בסוף על הפודיום, הכל בסדר. כמו שנאמר, כבדן אינה נגד זקני עמי ונגד ישראל, ושמואל עליו השלום הסכים לדבר זה מחמת רפיונו של שאול, דיינו הוא התחשב בחולשתו. זה לא אומר שזה בסדר, אבל אתה רוצה כבוד בעיני העם, תדמית, אתה רוצה עוד תדמית, אני אתן לך את זה. ועיקר שנאתו לדוד בא לו מחמת הקנאה, שנאמר וייחר לשאול מאוד ויירא בעיניו הדבר הזה, ויאמר נתנו לדוד רבבות. מה זה נתנו? מה זה נתנו? נתנו לו קרדיט, שיבחו אותו, עיקה שאול באלפיו ודוד בריבותיו. אחרי שכן דוד בא, שאול עומד מול גוליית שם תקופה ארוכה, והוא לא יודע מה לעשות, יש בושה וחרפה, כן, נשים, ובא איזה נער ואומר, רגע, מה קורה פה? אתה לוקח עניים לידיים, מנצח. שאול לא יכל לשאת את זה, הוא לא יכל לשאת את זה שהנה הוא התגלה בחולשתו, בקלונו, ומאז הוא היה עוין אותו. ויומר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים, ועוד לא אח המלוכה. רואים שהמלוכה הייתה חשובה לשאול, זה מה שהוא פחד לאבד. והיא שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה, והיא שגרמה לכל מה שהרע ביניהם, עד שהגיעו דברים לידי כך שנוב עיר הכהנים נעשתה כעיר הנידחת. עיר הנידחת כתוב לא תחיה כל נשמה. והשלים בה שאול מה שלא קיים מצוות השם במלחמת עמלק, כמו שנאמר, שתראו איזה פסוק יפה, ואת נוב עיר הכהנים יקה לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור וסה לפי חרב. בדיוק. התנך הוא עדין, הוא נותן לך רמזים, צריך לקרוא אותו ככה באוזן קשבת. הוא אומר, כל מה שהיית צריך לעשות לעמלק ולא עשית, כל המרחם על אכזרים, סופו מתאכזר על תראה, לכהני נוב עשית את זה על שום דבר. שם היית רחמן, נכון? פה התגלתה אכזריות, כי אין מה לעשות. מי שלא יודע איפה להתאחזר, גם לא ידע איפה לרחם. הכל אצלו משתבש. צהור אה כיצד הביאו ההתנשאות ותאוות השררה לחורבנם של גדולים ואפילו נביאים. דיינו, אתה רואה מורי ערן, גדולים ואפילו נביאים, דיינו, נביאים ואפילו, ושאינם נביאים, נגיד קורח או שאול שיתן התנבא. שההורג במאמר פיו, מי שנתן את הפקודה להרוג את כהני נוב, היה שאול הנביא בחיר השם, הוא באמת היה נבחר. וההרוגים היו כהני אלוהים. דוגמה נוספת, ועוד ידוע כי דואג האדומי שהיה אביר הרועים אשר לשאול, לא שיקר ולא כיזב, אלא כדי להראות שהוא דורש טובתו של שאול, ולהיות מקורב אליו, כדי להשיג מאיתו יתר כבוד. הוא הלך וילשין שכהני נוב עזרו לדוד. וכך העבירה תאוות השררה את דואג ממעלת עצור לפני אדוני, הוא הלך להתבודד שם במשכן בנוב, הוא היה אדם שכשהוא יצא לחופשה, הוא לא נסע לקריבים לשבת על החוף, הוא הלך למשכן ונעצר שם לפני השם, דיינו הוא חיפש את המעלות הרוחניות, הוא היה אדם גדול, חזל אומרים שהוא היה ראש הסנהדרין, דואג האדומי. והוא הגיע לשפל המדרגה של שקרן ושופך דמים, ואלו דמים של 85 כהנים.
זה לא שהוא לא ידע ששאול מחפש אותו ככה?
שמה?
ששאול מחפש את דוד.
הכהנים לא ידעו, הוא אחימלך, אבל דואג ודאי ידע. דואג בא בדיוק לשפוך את השמן עכשיו על המדורה, הוא רצה להראות שהוא נאמן לשאול. אחימלך הכהן לא ידע שדוד, דוד הוא חתן המלך, הוא אומר את זה לשאול, בטח שעזרתי לו. בא לי חתן המלך, מבקש סיוע, יש יותר נאמן מדוד, אני צריך לדעת שאתם מסוכסכים. אבל דואג ידע גם ידע, והוא ידע בדיוק להציס את שאול, כן? כדי להפגין נאמנות. כל הנראה, הוא גם ראה בדוד איום עליו. ואמרו עליו חזל כי הוא מכלל מי שאין לו חלק לעולם הבא. וזהו שאמר דוד, גם אל יתוצך לנצח, ינטוץ אותך, יחתך, ישבור אותך, ויסחך, יעקור אותך מאוהל, ושרשך מארץ חיים, סלע, אין לו חלק לעולם הבא. ופרש דוד עליו השלום את כפירתו וגאוותו ובחירתו בהבלי העולם הזה, דיינו כבוד וגאוותו עליהם, של כל זה מדובר על דואג, הנה הגבר לא ישים אלוהים מעוזו, הוא לא בוטח בהשם, אלא ברוב עושרו, ויבטח ברוב עושרו, יעוז, כן העוז שלו, בהוותו, ברשע שלו. והחיתופל שהיה יועץ של דוד, אף הוא היה מן הגדולים, כמו שאמרו חז'ל, והשחיתו תאוות השררה וההתנשאות אצל אבשלום, הרי הוא הצטרף למרד אבשלום, והגיעו דברים לידי כך שיעץ לו את עצתו בעזות וחוצפה, הנוגדות את מאמרו יתעלה ולא יגלה כנף אביו, הוא אומר לאבשלום, בוא אל פילגשי אביך כדי להפגין שאתה שובר את כל המסגרות.
שלא יהיה תקנה
זה,
גם.
זה, כן, לא יהיה תקנה, זה אל חזור כבר, זה מין כזה דבר ש... ובסופו של דבר הפסיד העולם הזה על ידי שמת מיטה מנובלת, כמו שנאמר, ויצב אל ביתו, נתן חילק את הירושה ויחנק, הוא התאבד, והפסיד כשהוא ראה, שהוא הבין שאבשלום הולך אליי להפסיד במרד, הוא עדיף להתאבד לפני שדוד ישיג אותו, והפסיד העולם הבא, כמו שכתבו עליו, בעלי המסורת, כך אמרו חז"ל. וכן מפורש במשנה, כי הוא מכלל ארבעה הדיוטות, יש מלכים, שלושה מלכים וארבעה הדיוטות, אנשים שלא היו מלכים, שאין להם חלק לעולם הבא.
אותו שלא שונה, בגלל שהוא בעצם היה, אם אני לא תאירו, הסבא או אבא של בת שבע.
נכון.
ואז הוא חיכה לזה, ואז בגלל זה הוא גם אמר, ולא יגלה.
הוא חיכה להינקה מדוד.
כן, ואז גם שהוא נחנק, הוא התאבד, לא בגלל, כי הוא הבין שהוא איבד את העולם הבא. הוא אמר, אם אני מאבד את העולם הבא, מה אכפת לי, העולם הזה גם ככה, כל הרכוש הוא מורד במלכות, תלך לפחות שהילדים שלו יזכו בכסף.
אז מה אתה מראה בזה? אתה מראה שהוא היה אדם גדול, זה הכל, אבל בסופו של דבר...
אדם שהוא השתמש בשכל, גם כשהוא הרג את עצמו, אבל כל השיבוש היה מלכתחילה, אז ברגע שנגרו לו בנכדה או בבת, אז
הוא איבד את כל השיקול הדעת, כן, רק צריך לדעת שזה מדרש, כי כתוב שבת שבע היא הייתה בת אליעם, ושם עמיאל, כאילו דורשים שאליעם הוא עמיאל, לכל אופן זה לא מפורש בכתובים שהייתה הנכדה שלו, לפי הפשט, מה שהביא אותו לתמוך באבשלום, זה רצון להתקדם, אצל דוד הוא היה במדרגה מסוימת, אצל אבשלום הוא רצה לקבל קידום, וגם אבשלום, זה מאוד מעניין שהדמויות שמקיפות את דוד כולם נכשלו אחת אחרי השנייה בחטא הזה של של הגאווה של הפוליטיקה, ודווקא דוד ידע להיזהר. וגם אבשלום לא קיפח את עולמו בגוף וברוח אלא על ידי תאוות השררה וההתנשאות, והרי לא היה מקטני הרוח אלא גדול עד כדי כך שבחרו בו כלל ישראל במקום דוד. להתמודד מול דוד זה לא כל אחד יכול, ואפילו דוד עצמו טעה בו וחשב שמסור הוא לעבודת השם כשאמר כי נדר נדר עבדך ועבדתי את אדוני. הוא ביקש ללכת לחברון, נכון, ודוד קנה את הסיפור הזה כי כנראה באמת הוא היה אדם שעובד את השם, ואמרו עליו שהיה נזיר עולם. וכן אדוניהו בן חגית שגם היה בנו של דוד לא נגרמה מפלתו אלא מפני תאוות השררה ואהבת ההתנשאות, ולא קטן המעלה היה אלא גדול עד כדי כך שאביתר הכהן ואחרים נטו עמו וטעו בו. וגם יואב בן צירויה שר צבא דוד לא היה קטן המעלה אלא נלחם מלחמות השם רוב ימיו, ולא הוא שאמר לאחיו לאבישי חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו ואדוני יעשה הטוב בעיניו במלחמה נגד עמון. הם היו אנשים אידיאליסטים שמסרו את נפשם בקרב, והוא שנכאב לשם דברי האישה החכמה באבל בית מעכה כשהוא צר על העיר, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל, למה תבלה נחלת אדוני? הוא אומר לה צודקת, ואמר לה חלילה לי עם אבלה ועם השחית, והוא היה אדם מוסרי. והוא שיעץ לדוד שלא יספור את ישראל באומרו אליו למה יבקש זאת אדוני, למה יהיה לאשמה לישראל. אז יואב היה אדם תורני מוסרי, ואף עושי כן, איפה הוא נכשל יואב? מה היה החטא של יואב?
היה כמה דברים שהוא לא הקשיב, הוא מרד במלכות.
במה הוא מרד במלכות?
דוד אמר לו לא נעשו דברים מסוימים.
במה?
גם עם אבשלום, זה אחד. וגם אחרי שהוא ידיע או שהוא...
עוד לפני אבשלום, הרבה לפני אבשלום. במה הוא נכשל?
עם הלשון הרע ב...
איפה הוא נכשל יואב?
הרג את אבנר.
הרג את אבנר. ואת מי עוד?
את הבן, את הבן של...
את מי עוד? אתה צודק. אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, אבנר ואבנר. נכון. למה? למה הוא הרג אותם? כי הם היו אמורים לקבל קידום לרמטכ"לות. או הם או אני, מי בראש פה? הוא ראה בהם איום עליו. אתה רואה שגם יואב שהיה נאמן לדוד וכך וכך, ברגע שהוא הרגיש שמשהו פה, עכשיו לך תדע, אם הוא לא ידיח אותי וישים אותו וכו', אין עקבות. כן, אדם צדיק, לא אדם רשע, זה יואב. כן, נכון, זה יצר שנאה כלפי דוד גם, דוד היה צריך להראות שהוא לא מעורב בזה, שזה לא יצא ממנו.
אבל הוא עשאל הרג אותו, לא?
נכון, אתה צודק, היה שם עוד משהו, נכון, בדמי עשאל, אבל כנראה שגם הוא פחד מההתפייסות בין אבנר לבין דוד, כי הוא ידע שהוא עלול לשלם על זה במינוי שלו. ואף על פי כן, מחמת הגנתו על משרתו והתנגדות לשינוי המנהיגות והמעמד, אולי צריך להיות על משרתו בבית המלוכה, כן, הרי הוא לא היה מלך, הוא היה שר צבא, רמטכ"ל הוא היה, או שר הביטחון, בא פעמיים לידי שפיכות דמים, ובסופו של דבר ציווה דוד לשלמה להורגו נפש, בפחדו מפניו התעלם, הקדוש ברוך הוא, שלא יענישנו בגינו, בגלל מעשיו של יואב. והוא שאמר שלמה כשגזר להורגו, והסירות הדמי חינם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי. אני מלוכלך בדם הזה שלו. ומכלל דברי שלמה שאמר אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו, מסתבר שגם הוא צדיק שבצדיקים הנה הוא. הם צדיקים וטובים ממנו וגם הוא צדיק וטוב. ונראה לי כי לא ציווה דוד על הריגתו, רק מדאגתו שלא יתבע דוד לפניו יתעלה בגינו של יואב. לא רק בגלל זה דוד רצה ששלמה יהרוג את יואב כדי שאני דוד לא יתבע, אלא גם מדאגתו על יואב עצמו שלא ידחה עונשו לעולם הבא. יואב היה צדיק ודוד אמר טוב לו שיענש בעולם הזה יזכה לעולם הבא ולא הפוך.
וכל זה קורה בשכבות העליונות במלוכה, בשררה.
בגדול
זה לא מדבר כאילו לעם חלה עלינו, מה זה מלמד אותנו?
אתה צודק. אז בגדול זה קורה שם, ובקטן אדם גם יכול להיות טרוריסט לא קטן ודיקטטור גם בבית כלפי האישה והילדים, או מורה בכיתה, או בוס בעבודה, או רב בבית כנסת, או אני לא יודע מה. אז זה נכון, אנחנו לא מלאכים, אבל כל אחד מאיתנו יש לו מלאכות מסוימת, וכל אחד מאיתנו צריך ללמוד לא לאבד פרופורציות במלאכות שלו, בקטע שבו הוא בעל הבית, לדעת ש...
כדי להרבה פעמים אנשים מקבלים דופקית, פתאום נהיה בן אדם, מי בן אדם פשוט נהיה עמקים לו.
כן.
אתה רואה את זה ממש.
כן. נכון. בואו נראה קטע האחרון, רק נסגור את הנושא של דוד, ואת מי שלמה והלאה, רחבעם וירבעם, נשמור התפלגות הממלכה בשבוע הבא. ובכן, עם כל גדולתו של יואב, הגיע לידי כך שעבר על עוון גדול, שעליו נאמר בספרו יתעלה, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מעין מזבחי תיקחנו למות. אין מקום אקס-טריטוריאלי, אין עיר מקלט, אפילו לא מהמזבח. ונרמז כאן עניין יואב שהרג בעורמה הן את אבנר והן את עמסה להורגו בעורמה, הרי שם בשני המקרים הוא בא ודיבר איתם ואז דקר אותם, כן, הוא הראה שפניו לשלום ונתקיים בו מעין מזבחי תיקחנו למות, ככה אמר שלמה, קחו אותו משם ותהרגו אותו מהמזבח, הוא החזיק בקרנות המזבח, ולא עוד אלא שנהרג בצד המזבח, ולא שמענו שקרה כדבר הזה לאיש זולתו. אדוניה בן חגית אחז בקרנות המזבח, אבל הוא ניצול לפי שעה, עד שהוא ביקש שם את אבישג, ואז הוא שוב הראה שיש לו מגמות למלוך. אבל יואב נהרג, בניהו בן ידע פגע בו על המזבח. הכל בגלל הספרה. טוב, ועזרת השם, בשבוע הבא. נראה עוד דוגמאות. ברוכים תהיו, שבוע טוב, ובאס.